טוב, אז שלום לכולם. אנחנו נמצאים שוב בפרשת השבוע, לב הפרשה, והפעם פרשת וישלח. אז בואו ננסה טיפה למקם את עצמנו. ספר בראשית, שזה כאמור הספר שנותן את התשתיות לכל העבודה הרוחנית, גם האישית, גם העולמית. אנחנו עכשיו במפגש עם האבות, ליתר דיוק עם יעקב אבינו, שהוא המסכם של האבות ותחילת המעבר לעידן של אומה, כן, 12 שבטיה. אז דיברנו על אברהם אבינו שהוא פורץ את הדרך, כן, קרא לקדוש ברוך הר, כן, הוא זה שמתווה את הכיוון, אברהם העברי, העולם מעבר אחד והוא מעבר שני. לאחר מכן יצחק, שהוא נקרא, קרא לקדוש ברוך הוא שדה, זאת אומרת משהו שפועל בתוך המציאות, הוא לא כובש ערים, אלא הוא מעבד את אותם ערים וגבעות שאברהם אבינו כבש, והוא עכשיו חופר מחדש את הבארות שסיתמו פלישתים. ויעקב נקרא, קרא לקדוש ברוך הוא בית, בית יעקב לכו ונלכה, בית השם. יעקב אבינו זה כבר לא אדם פרטי, משהו שמופיע במציאות רחבה יותר של משפחה, והמשפחה זה בעצם היכולת לקחת את החלומות הגדולים, זה דיברנו פרשת ויצא, חלומות הגדולים, הרעיונות הגדולים, וליישם אותם פה בתוך העולם הזה. וראינו שיש שתי מגמות, שני כיוונים שונים בתוך ביתו של יעקב, רחל ולאה. רחל זה יותר ביטוי, נראה את זה גם פרשה שלנו, להתנהלות של המציאות הנוכחית, יותר הדברים לטווח הקצר, יפת תואר ויפת מראה, המציאות הגלויה, לעומת לאה, שעיני לאה רכות, זה לטווח ארוך, כן, המבט הפנימי, שממנו יצמח איזה משיח בן דוד, אומרת, איזושהי התנהלות שלוקחת רעיונות גדולים, שעדיין לא הגיע הזמן ליישם אותם. וכאן בתוך המכלול הזה, אנחנו פוגשים פרשת וישלח, בדמותו של יעקב במפגש הסופי שלו עם עשיו. נכון, ככה למעשה מתחילה פרשת וישלח. וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו, ארצה שעיר, שדה אדום וכו' וכו'. המפגש עם עשיו עוזר לנו לברר איזושהי נקודה מאוד מאוד מאפיינת בדמות של יעקב, שהיא חורזת את כל הפרשיות שלו, ובפרשת וישלח היא מגיעה לשיא. בהמשך כתוב שיעקב, ויוותר יעקב לבדו, נכון? ויקום בלילה הוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת 11 ילדיו ויעבור את מעבר יבוק. נבין מה המשמעות של המילה הזו. ויקחם ויעברם את הנחל ויעבר את כל אשר לו, ויוותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר. וכאן המאבק הידוע בין יעקב לשרו של עשיו, מאבק שבסופו של דבר אנחנו מקבלים בעצם בפרשה הזו, אנחנו מקבלים את השם הלאומי שלנו. לא עוד יעקב יקרא שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. המאבק הזה של יעקב עם עשיו, עם שרו של עשיו, הוא מאבק שנותן לנו את המהות הלאומית. השם ישראל מגיע מתוך ההתמודדות של יעקב עם עשיו. וההתמודדות הזו מגיעה כאמור כאשר יעקב אבינו נשאר לבדו במעבר יבוק. מה עושה שם יעקב לבד? אומרים חז"ל, נשאר על פחים קטנים. יעקב שהוא שם חוצה את המחנה שלו לשתי מחנות, כן, כדי להתכונן לקראת המפגש עם עשיו, הוא שוכח פחים קטנים. פחים קטנים, הכוונה היא רכוש קטן, משהו חסר משמעות, ויעקב נשאר לבדו. הוא מסכן את עצמו וגורם פה עכשיו למאבק שנמשך עד עלות השחר, מאבק בין הישראליות לעשוויות סביב הפחים הקטנים. אמר רבי אליעזר דבר מעניין, למה נשאר יעקב לבדו על פחים קטנים? ללמדך שישנם צדיקים שממונם חביב עליהם מגופם. זה שבח קצת מפוקפק ליעקב אבינו. חשוב לו הרכוש שלו, הממון שלו, יותר מהחיים שלו. זה מדרש גם נוסף שחז"ל אומרים, כן, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, בכל לבבך זה אברהם אבינו, כן, ש עמד בניסיונות וכולי, בכל נפשך, אפילו מוסר את נפשך, זה יצחק אבינו שהיה מוכן להעקד, ובכל מעודיך, בכל ממונך, זה יעקב אבינו וכולי. יעקב אבינו, הנקודה שמאפיינת את יעקב אבינו לאורך כל ה... לא יודע אם שמתם לב לזה בפרשות, אבל זו נקודה שחוזרת בהמון מקומות, וכאן היא מגיעה לשיא, הרכושנות של יעקב אבינו. יעקב אבינו עושה כל חייו ברכוש, בקנייה ומחירה. זה מתחיל עוד בפרשת תולדות, מכרה כיום את בכורתך לי. המפגש הראשון של יעקב עם עשיו, זה סביב מקח וממכר. אני רוצה לקנות ממך את הבכורה. זה ממשיך הלאה, ראינו את זה בפרשה הקודמת. כל ההתמודדות שלו עם לבן, היא סביב הנושא הזה של הרכוש. פרק שלם עוסק שם על הצון, עקודים, נקודים, וברודים, הוא החליף את מזכורתי, ואני מצליח פה. יש רכוש גדול ליעקב אבינו. על, גם על שאר האבות, אברהם, יצחק, ראינו שיש להם רכוש, אברהם כבד בכסף הזה, אבל יעקב אבינו נאמר, ויפרוץ האיש מאוד מאוד. יעקב קונה את כל העולם. ויפרוץ האיש מאוד מאוד, דורשים חז"ל, מאוד אותיות אדם. יש משהו שמגדיר את האדמיות, את האנושיות של יעקב, ברכוש שהוא כל הזמן קונה. שהוא עוזב את לבן, שימו לב לפסוק, זה עוד בפרשת ויצא, הפסוק הבא. וינג את כל מקנהו, כן יעקב, וינג את כל מקנהו ואת כל רכושו אשר רכש, מקנה קניינו אשר רכש בפדן ארן לבוא ליצחק אביו וארץ כנען. שלוש פעמים באותו פסוק המילה מקנה, ושלוש פעמים המילה רכוש. שלא תהיה טעות. האיש הזה אוהב לקנות והרבה. קונה. יעקב כל הזמן עוסק בקנייה, ברכוש. וזה ממשיך במפגש שלו עם עשיו. שולח לו, כן, את המנחה, השלוחה, גם התורה מפרטת את כל מה שהוא שלח לו. איפה זה? ויקח מן הבא בידו מנחה לעשיו אחיו. אפשר להסתפק בזה. לא. 20 עזים 200, מותיישים 20, רחלים 200 ואלים 20. כן, אגב, הפסוק יחיד בתורה שכולו מסתיים במם סופית. גמלים מניקות ובניהם 30 פרות, 40 מופרים, 10 אתונות, 20 וירים 10. ואז גם יש שם תיאור שלם שהוא פוגש את עשיו, וסב אומר לו יש לי רב, ויעקב אבינו לא, אני אתן לך את הכסף שלי, את העושר שלי. וגם רחל ולאה הם מודעות לזה, הם אומרות מאשר לאבינו הבנים של לבן, מאשר לאבינו לקח יעקב את כל העושר הזה. כולם מתנהלים סביב הרכוש, וזה מגיע גם בהמשך הפרשה, אחרי שהוא נפרד מעשיו, יעקב אבינו, ואיקן את חלקת השדה במאה קשיטה, קונה את שכם, ואיחן את פני העיר, ויכוח בחז"ל, מה זה ואיחן את פני העיר? שתי דעות, דעה אחת, שווקים תיקן להם, הוא תיקן את המסחר יעקב אבינו, דעה שנייה, מטבע תיקן להם, הוא מסד את ההתנהלות הכספית. וגם בהמשך, נראה בפרשיות הבאות, הסיפור של יוסף והאחים זה סביב הכותונת, גם, משהו שלכאורה רכושני. כל הזמן יש התנהלות בבית יעקב סביב רכוש, וזה דבר לכאורה משונה. נכון, יעקב אבינו, בחיר האבות, מי שבונה את האומה הישראלית, מה שהוא מתמודד מול עשיו זה הפחים הקטנים, ממונו חביב עליו מגופו. עשו כל הזמן ברכוש. וכאן מגיעה הנקודה שאני רוצה לציין, ותראו איך זה נקודה שבעצם מגדירה את המהות של יעקב אבינו, ובעומק העניין את המהות של עם ישראל ושל כל אחד מאיתנו. דיברנו על זה קצת בפרשת חיי שרה, ביחס לקניין שאברהם אבינו קונה את מערת המכפלה, מי שהיה. מה זה קניין? מה זה רכוש? רכוש, לקנות רכוש, זה דבר שהוא מאפיין את בני האדם. בעלי חיים לא קונים רכוש. בעלי חיים עסוקים בשרידות. בסדר? אוכלים, שותים, חם להם, אז לא יודע, קופצים למים, קר להם, נכנסים לאיזה מקום, בזה הסיפור נגמר. בני אדם מאוד מאוד אוהבים לקנות דברים. דיברנו על, הילד הראשון בעולם נקרא קין. קניתי איש את השם. חווה שהיא רוצה להגדיר את מה שיש לה בחיים, היא מדברת במושגים האלה של קניין. ורואים את זה מהילדות האנושית. ילדים קטנים כל הזמן עסוקים בהתקוטטות של מי הצעצוע. כל הזמן עסוקים בבעלות. עכשיו, אין לזה משמעות לבעלות הזו. רוב הרכוש שאנחנו רוכשים בחיינו זה רכוש שאנחנו לא נשתמש בו בדווקא. או כבר השתמשנו בו ועכשיו אנחנו ממשיכים. ילדים שהם רבים על צעצועים, זה לא באמת אכפת להם, הם לא הולכים להשתמש בצעצוע הזה. הנושא הזה של בעלות, יש בו משהו מופשט, משהו אנושי. לרכוש דברים, זה נותן לבן אדם משהו רוחני, לא משהו פיזי. אם היינו רוצים רק משהו פיזי, שוב, היינו מסתפקים במעט מאוד דברים, בכל תחום בחיים. בגדים למשל. היינו לובשים איזה, לא יודע, איזה סק, ובזה נגמר הסיפור. אם אנחנו רוצים הגנה מקור, בזה הסיפור נגמר. בית, גם. אם רוצים רק דברים פונקציונליים לבית, דברים שהם שימושיים, 90% מהרהיטים שיש לנו בבית היו תמונות. מה אנחנו עושים עם תמונות בבית? שמה זה טוב? שוב, בעלי חיים שמים תמונות? לא. הרכוש, האסתטיקה, ההרחבה של החיים שלנו נותנת לבן אדם תחושה של עושר ושמחה. מה קורה שהאדם קונה דברים, רוכש דברים? שאדם רוכש דברים, שאדם קונה דברים, הוא בעצם לוקח פריטים שנמצאים בעולם ומחבר אותם סביב האישיות שלו. הכיסא הזה והסל הזה והמסך הזה, הם היו חפצים מבודדים. כל אחד עמד בפני עצמו. עכשיו כולם שלי. כל החפצים האלה מתחברים סביב האדם. הרכוש, בעומק העניין, הקניין, מאפשר לבן אדם לקחת דברים בעולמו של הקדוש ברוך הוא ולאחד אותם. ליצור אחדות במציאות. חיבור בין דברים שונים. רוב העניינים המשפטיים בין בני האדם, וגם בתלמוד, בשס, הם סביב הנושא הקנייני. מסכתות שלמות. וגם להבדיל בחוקים משפטיים בתרבויות אחרות. עסוקים כל הזמן בהסדרת החפצים בעולם הזה בין בני האדם. יש לנו מערך שלם שגם מתעסק ב... קדושה שיש לנו עם החפצים, כל דיני טומאה וטהרה. מה זה דיני טומאה וטהרה? שוב, זה מושב שישב עליו טמא מת, נטמא, לא נטמא. החפץ נגע בו, האוהל, כן, מת בתוך האוהל. שוב, היינו מצפים שרוב העיסוק של התורה, רוב העיסוק של בני אדם יהיה בדברים רוחניים, בדברים מהותיים, ובדברים שהם, עוד פעם, חפצים, זה אמור להיות משהו שעושים ככה, לצאת ידי חובה. לא. רכישה, קניין, היא יוצרת חיבורים. התפקיד של יעקב אבינו בעולם זה להיוותר על פחים קטנים. כל פרט הכי קטן במציאות צריך לחבר אותו. ויוותר יעקב לבדו. יעקב אבינו נמצא בלילה בין שני המחנות, בגבול, בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. כן? הוא מגיע מחוץ לארץ ונכנס לארץ ישראל, ושם במעבר הוא מעביר חפצים מחוץ לארץ לארץ ישראל. גם פחים קטנים. הוא מעביר אותם דרך מעבר יבוק. יבוק, ראשי תיבות, אומרים המקובלים, ייחוד חפצים. ברכה קדושה. לקחת דברים ולייחד אותם. לייחד אותם זה לחבר אותם. לאחד אותם. לברך אותם. ברכה מלשון אברכה. מבריחים צמחים, מחברים. קדושה. אומרים חז"ל, מה זה קדושה? מה קדוש לעולם קיים? קדושה זה קיימות. ככל שאדם חי יותר, הוא קדוש יותר. ככל שאדם מת יותר, הוא טמא יותר. אדם מת, אין בו קדושה. אדם חי, אין הנבואה שורה, אלא על חכם, גיבור ועשיר. ככל שאדם יותר מלא חיים, ככל שהוא מייחד, מברך ומקדש יותר דברים, הוא יותר שייך אל הנבואה. הוא יותר שייך אל ארץ ישראל, הוא יותר שייך אל הישראליות. שם, במעבר יבוק, נקרא השם שלנו. לא עוד יעקב יקרא שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים ואנשים ותוכל. שרית זה התמודדת. אתה לוקח את כל העולם, גם את האלוהים, כוונה את הדברים הרוחניים, וגם את האנשים, גם את המציאות של העולם הזה, ותוכל. אתה מחבר את כולם. התפקיד של עם ישראל הוא לרכוש דברים. לא במשמעות הזולה של רכושנות חומרית. לחבר דברים בעולם. יעקב אבינו, שהוא מגיע לשכם, הוא עושה שני דברים. שווקים תיקן להם, מטבע תיקן להם. מטבע, כסף. מה זה כסף? אנחנו בדרך כלל מתייחסים לכסף כדבר מזוהם. נכון, כסף זה. כן, יש ביטוי של, אם אני לא טועה, מרקס, כן, אבי הסוציאליזם, קומוניזם, שאמר, הכסף זה מערת האנושות, זה כללת האנושות, כל הצרות בעולם בגלל הכסף. ולכן השיטה הסוציאליסט-קומוניסט הייתה שלאף אחד לא יהיה כסף, כולנו נהיה עניים ומאושרים. זה היה הרעיון הכללי. לא הגדירו את זה ככה, אמרו, בוא נחלק את המשאבים, אבל זה בעצם מה שקרה בפועל. כולנו נהיה עניים שווה בשווה. כסף זה לא טוב. ממש לא. כסף זה דבר מצוין. כסף, אומרים חכמים, מלשון המילה כיסופים, געגועים. מה עושה כסף? מה עושה יעקב אבינו שתיקן מטבע? אתם מבינים לבד שזה לא הכוונה מבחינה היסטורית. מבחינה היסטורית כבר היה מטבעות לפני יעקב. איך אנחנו יודעים את זה? אברהם קנה 400 כסף מפרון החיתי. וגם מבחינה היסטורית, המטבעות, השימוש במטבעות הוא התחיל גם קודם. אבל יש פה אמירה. העמדה הישראלית היא ממציאה את הכסף. לפני שהכסף בעולם, איך בני אדם יצרו מערכות יחסים אחד עם השני? שאני רציתי לקחת משהו ממישהו, איך אני יצרתי מסחר? איך? סחר חליפין. מה זה סחר חליפין? סחר חליפין זה עובד ככה. לי יש שדה עגבניות, אני מגדל עגבניות. לך יש שדה מלפפונים. אני אומר, תשמע, אני אתן לך קילו עגבניות, תן לי אתה קילו מלפפונים, הכל טוב. אבל יש לי בעיה. אחרי שאכלתי סלט מלפפונים עגבניות, אני מרגיש שאני רוצה עוד משהו. אני רוצה גם ביצים. בסדר, להכין חביתה. לך אין מלפפונים. אתה, יש לך לול תרנגולים. חפש, מה יש? דבר טוב, לול תרנגולים. אני רוצה ממך ביצים. אני בא אליך ואומר לך, תקשיב, אני יכול לקחת ממך קילו ביצים? אומר לי, מה אתה יכול להציע לי בתמורה? אומר לך, אני יכול להציע לך קילו עגבניות. אין מה לעשות עם עגבניות. לא אוהב עגבניות. מה אתה רוצה? אני רוצה קילו מלפפונים. אוקיי. אני עכשיו ניגש אליך, עושה החלפה של קילו עגבניות עם קילו מפפונים, ומעביר לך ומקבל קילו ביצים. אבל עכשיו יש לי עוד בעיה. אני צריך גם פרסות לסוסים שלי, כדי שאני אוכל לחרוש את שדה העגבניות שלי, ולצמר עגבניות אני צריך סוס. ולסוס יש פרסה. בשביל פרסה אני צריך נפח. הנפח, הוא לא נמצא פה, הוא נמצא מעבר לנהר, מרחק של 3 ימי הליכה. 3 ימי רכיבה. אני רוכב עם הסוס שלי לנפח, אומר לו, אני צריך ממך 4 פרסות סוסים. אומר לך, סבבה, מה אתה יכול להציע לי בתמורה? יכול להציע לך קילו עגבניות. לא רוצה עגבניות. יש כבר מישהו פה שמגדל עגבניות, לקחתי ממנו. אתה רוצה מלפפונים? לא, גם לא מלפפונים. ביצים יעזור לך? גם לא. אני רוצה, אני יודע, שמן זית. יפה. אני רוצה שמן זית. אוקיי. מי השמן זית? אומר לי, תקשיב, בכפר של עוד 4-5 ימי הליכה, יש שם מישהו שמגדל מטע של עצי זית. לך אליו. אני הולך אליו, אני אקרא, עם הסוס בקושי צולע, ואני בקושי של מה לאכול. מה? זית. אוקיי, מה אתה יכול להציע לי? עגבניות לא, מפנים לא, ביצים לא, פרסות סוסים לא. מה אתה רוצה? אני רוצה מסמרים. זה מה שחסר לי. מאיפה מסמרים? המסמרים הנפח שהיית שם לפני 3 ימים, לא יש. חוזר אל הנפח, יש לך מסמרים? כן, יש לי. מה אתה רוצה תמורת המסמרים? אני דווקא יודע מה, ויתרתי כבר על הקטע של ה... מה זה אמרנו כבר כבר שבאתי את ה... את השמן זית? עזוב, אני רוצה ביצים. אוקיי, אני חוזר לכפר, עגבניות, מלפפונים, לוקח ממנו ביצים, מגיע על הזה, נותן לו... את הביצים, הוא נותן לי מסמרים, אני הולך לנפח, מביא לו את השמן זית, מביא לו מסמרים, מביא לי שמן זית, הולך לנפח, מקבל פרסות סוסים, בדיין כבר הסוס מת. אני מת. סך החליפין זה משהו מאוד מוגבל. הוא מאפשר לי ליצור קשר כל פעם רק עם מישהו אחד. רק עם מי שצריך את המצרך שאני יכול לייצר בעולם. כסף זה המצאה גאונית. כסף זה, פעם זה המטבע, היום זה אפילו לא מטבע, זה חתיכת נייר שאין לה שום ערך מצד עצמו. שוב, בעבר שאנשים היו מאוד חומרים, אז הם היו צריכים גם שהכסף יהיה מתכת שאפשר להשתמש בה. עם הזמן אנחנו הופכים את זה לשטר. חתיכת נייר הזו אין מה לעשות איתה ברמה הפרקטית. נכון? אומרים חז"ל במסכת קידושין, מה התועלת היחידה שאפשר לעשות עם שטר? לצור על פי צלוחיתו. כן, רוצים מכסה לקפה. כן, אז אפשר להשתמש בכסף. מעבר זה אין לזה תועלת. אבל ישנה מוסכמה כלל אנושית שהשטר בצורה הזו והזו, עם התמונה הזו והזו, שיש עליו את המספר הזה והזה, השטר הזה שווה כך וכך עגבניות, כך וכך ביצים, כך וכך מלפפונים, כך וכך מסמרים, כך וכך שמן זית. יש פתאום מכנה משותף לכל בני האדם. כיסופים, געגועים. בן אדם יכול עכשיו לחשוף, להתגעגע, לחבר את כל העולם כולו. כסף זה המצאה יהודית. זה מה שחז"ל רוצים להגיד פה, שיעקב אבינו תיקן מטבע. אני לא יודע, שוב, ברמה היסטורית, יכול להיות שהמטבעות היו בשימוש עוד לפני עם ישראל, אבל היהודים לאורך כל ההיסטוריה היו טובים מאוד בכסף. האנטישמים צודקים. יהודים, נכון? כל הציורים האנטישמים, רואים את היהודי ככה, עם המטבעות זהב. צודקים. יהודים תמיד הצטיינו במסחר, בפיננסים. יש לזה כמובן הסברים, סוציולוגים, היסטוריים, יהודים היו ברחבי העולם, בסדר, מפוזרים, לא נתנו להם לעבוד עבודות בקרקע, היו צריכים אבל אתם יודעים שכל הדברים האלה הם מבטאים, אופי. העם היהודי, העם הישראלי, התפיסה היעקובית, זה תפיסה שעניינה לחבר בין דברים. לחבר חפצים. יעקב אבינו רוכש דברים. החפצים הופכים להיות חלק מהעולם הרוחני. חז"ל מתארים לנו שלמשל רבי פנחס בן יאיר, החמור שלו לא היה אוכל לא מאוסר. הקדושה של רבי פנחס בן יאיר התפשטה גם על החמור שלו. המקל של אהרון הכהן מצמיח שקדים ופרחים. האדם הקדוש זה האדם שמאחד את העולם סביבו. הכל מתחבר. הכל מוצא מקום בעולם. להכל. לכל בני האדם, לכל הצומח, לכל בעלי החיים, לכל הדומם, כולם עוברים דרך מעבר יבוק. כולם עוברים ייחוד ברכה וקדושה, כמו שדיברנו קודם. רכוש קניין זה משהו מופשט. זה לא משהו שאני רואה אותו. אני מרגיש אותו. אני מחבר את כל העולם. כל עולם הפיננסים, כן, ספרו שהוא מבוא לכלכלה. כל עולם הכלכלה המפותח הוא בנוי על הפשטה. אתם מבינים? אנשים, ילדים קטנים למשל, אתה לא יכול לשלם להם בצ'ק. אתה בטח לא יכול לשלם בכרטיס אשראי. ילד קטן רוצה, הנה עכשיו עוד מעט חנוכה, נכון? דמי חנוכה. הרד סוגר, אתם יודעים שדמי חנוכה זה מנהג לא יהודי. החג של המתנות בעם ישראל, איזה חג זה? פורים, מתנות לאביונים. מאיפה הגיע הרעיון שנותנים לילדים דמי חנוכה? קריסמס. הילדים שם בגלות, באירופה, ראו את השכנים הנוצרים שלהם, מקבלים איזה תנות, זה הפך לי. תזכרו את זה, שיהיה לכם ילדים מעצבנים לפני חנוכה? אין דמי חנוכה השנה, מנהג נוצרי. זה נורא נחמד. יש לך עמדת כוח על הילדים. כאילו, אתה לא קמצן, יש לך פה עיקרון, זה מנהג נוצרי. הילדים קטנים לא עושה להם כרטיס אשראי. הם רוצים להרגיש משהו, כמו האנשים הקדומים שרצו חפצים, כן? רצו שיהיה לי איתם מלפפונים ביד, הם רוצים מטבע. מטבע, אין אם זה משהו שהוא גם מסמל, מטבע אי אפשר לאכול אותו. אבל המטבע גם אפשר להשתמש בו לדברים. בעבר באמת המטבעות היו, זאת אומרת, אדם שהיה מקבל מטבע, הוא היה יכול מקסום להתיך את זה ולמכור את זה בתור מתכת. מטבעות זהב, הזהב למשל, הפך להיות כזה, זה מטבע, זה מתכת נדירה. אז זה הפך להיות משהו שמבטא הרבה רכוש, הרבה כסף. עם הזמן האנושות התקדמה. אנחנו כבר לא משתמשים במטבעות, משתמשים בשטרות, יותר מזה. היום אנחנו בכלל לא משתמשים בשטרות. אנחנו משתמשים באשראי. איך אומרים אשראי בלטינית? כרטיס? קרדיט. מה זה קרדיט בלטינית? אמון. קרדיט. אני מעביר את הכרטיס, והכרטיס הזה אומר במחשב שיש לי 3,000 נקודות. הנקודות האלה, אף אחד לא ראה אותם אף פעם. מבינים? אף אחד לא מישש אותם. אבל אני סומך עליך שאתה מעביר את הכרטיס אשראי שה-3,000 נקודות האלה עוברות לחשבון שלי, שאני עכשיו יכול להשתמש בזה לקנות אצל אנשים אחרים. אם אין אמון, אין כלכלה. אמון בנוי על זה שכולנו מסכימים פה על משהו מופשט. בנק למשל, נכון? שאנחנו באים לבנק. אני מקווה שאתם יודעים את זה, כן? כשאתה הולך לבנק, זה לא כמו בסרטים, שיש שם איזה כספת עם טילי זהב שם מאחורה, שאפשר לשדוד את הבנק, כן? אני מתפחת על הפנים. אם מי שמתכנן לשדוד בנק, זה לא משתלם כל כך. יש לך שטרות ככה קצת שם אצל הפקידים, זה לא... תפתח את הכספת, לא... מה עושה בנק? בנק, אתה בא לבנק, אומר, אני מפקיד אצלך בבנק 1,000 שקל. הבנק לוקח את 1,000 שקל, ומה הוא נותן לי תמורה? נקודות. במקרה הטוב נותן חתיכת נייר. גם זה לא תמיד. מעביר במחשב. נקודות. עכשיו מגיע מישהו אחר ואומר, אני צריך מהבנק הלוואה. מה עושה הבנק? לוקח את 1,000 שקל שאני נתתי לו ונותן לו. אני סומך על הבנק שביום שאני ארצה לקחת את 1,000 שקל שלי, הוא ייתן לי אותם חזרה. הכל פה וירטואלי. אם בבת אחת אנשים מאבדים אמון במערכת הבנקאית, מה שנקרא, יש משבר כלכלי, בבת אחת לצורך העניין הרבה אנשים צריכים כסף, וכולם באים בבת אחת לקחת את הכסף שלהם מהבנק, מה יקרה? זה נקרא מפולת, קריסה כלכלית. הכלכלה בנויה על זה שיש לאנשים אמון. שהמציאות יכולה לעבוד ביחד, שאנשים עוגנים, שאנשים ישרים, שהכישורים שלי לבד לא יצליחו לפתח בעולם, אני יכול רק לגדל עגבניות. הכישורים שלך שמגדל מלפפונים, הכישורים שלך שמגדל חסות, והכישורים שלך שהוא איש אי-טק, כולנו יחד כוספים, מתגעגעים אחד לשני, יוצרים קשרים, העולם כולו מתחבר. יעקב אבינו מתקן שווקים. יעקב אבינו מתקן מטבע. יעקב אבינו עוזר, חוזר על פחים קטנים. יעקב אבינו לא מוותר על מטבע קטן. הכל יתחבר אל הקדושה. צרור לא ייפול ארצה. שום פירור לא ייעלם. עם ישראל במהלך ההיסטוריה זה התפקיד שלו. לחבר חיבורים. עם ישראל יצטיין תמיד בדברים מופשטים. גם היום בחקלאות לצורך העניין שברוך השם עם ישראל חזר לארצו ועובד עבודת קרקע. במה מדינת ישראל מצטיינת? לא בכוח עבודה זול של... זה, יש פועלים זרים. מה ההצטיינות של מדינת ישראל? טכנולוגיה, הייטק, חקלאות הייטק. הייטק זה מקצוע שתפו כמו כפפה ליד לתפיסה הישראלית. היהודים תמיד הצטיינו בחשיבה, הפשטה, מסחר, לחבר דברים, יצירתיות רוחנית. עבודה פיזית עצמה, אתה תמצא באולימפיאדה, כידוע, הישגים הגופניים של הספורטאים הישראלים, לא המונדיאל, יש מה לשפר. בעזרת השם, פעם הבאה נעלה וזה, אבל זה כנראה לא יקרה. מדינת ישראל היא לא מצטיינת, וגם צהל. צהל, ההצלחה שלו זה לא בעיקר בזה שיש לנו חיילים חסונים, למרות שזה גם קיים. הצלחה גדולה של צהל זה האיכות, לא הכמות. הכוח האנושי. בעם ישראל תמיד, הצד האיכותי, הצד הרוחני, הוא זה שמחבר את הדברים במציאות. זה מה שאנחנו לומדים פרשת וישלח. ככה בונים את בית ישראל. מחברים את הכל. כל השאלה היא, למה אתה מחבר דברים? האם אתה כמו עשיו? שרו של עשיו נאבק עם יעקב אבינו. במעבר יבוק. עשיו גם רוצה רכוש. אבל איך עשיו רוצה רכוש? עשיו זו אותה תפיסה, דיברנו על זה, עשוי. רכושנות, בשביל החומר, בשביל החומרניות. אומר המדרש, שאומר לו שרו של עשיו ליעקב, שלחני כי עלה השחר, אומר לו יעקב אבינו, וכי גנב אתה? או קובסיטוס, משהו כזה, קוזפיטוס אתה ביוונית, גנב נפשות? מה אתה מפחד מהאור? אני לא מפחד מה שאני עושה, אומר יעקב. אני לא מתבייש בזה שאני מעביר פחים קטנים. אני לא מתבייש בזה שאני רוכש דברים. שרו של עשיו הוא אור השמש מפחיד אותו. נסה לברוח, צד דברים, כן, צייד, צד דברים במציאות. לא צדים, רוכשים דברים, בונים דברים. פרשת וישלח היא הפרשה שלומדת את המהות הלאומית של עם ישראל. יעקב אבינו נאבק מול שרו של עשיו סביב הרכוש, סביב האפשרות לחבר את העולם כולו לדבר אחד. תמיד, היכולת של האדם בכל דבר שהוא נוגע בו בעולם, לחבר אל הקודש. אדם אוכל, אוכל מתוך קדושה. לאדם יש משפחה, גם, בעם ישראל, איך מקדשים אישה? קניין. גם, לכולם, לנו היום זה מאוד קשה, מה, זה רכוש, מה, זה, איפה הרומנטיקה, מה זה המשפטיזציה הזו של, של חיי הנישואים. כן. בעם ישראל, הכל קונים. גם המשפחה היא מקנית לאדם, לא במשמעות הזולה. משמעות שהיא הופכת להיות חלק מהאדם. אדם קונה חברים, קונה חברים. עשה לך רב, הוא קנה לך חבר. אתה נפגש עם אנשים, אתה קונה אותם, לא במשמעות שעשיו קונה. אין שמניפולציות פה שכולם יעשו את מה שאני רוצה. קונה זה מתחבר, חיבור אמיתי, חבר מלשון חיבור. אנחנו יחד, אנחנו לא נפרדים. אדם ישראלי הוא מתחבר עם כולם. מתחבר עם כולם. כל מקום שהוא נמצא, הוא מוצא חיבורים. מוצא קניינים. יהודים בכל מקום בגלות פורחים. כל מקום מצליחים ליצור עכשיו איך מפתחים את העולם. צריך כמובן להיזהר מזה, שכל ההפשטה הזו והקנייניות המפשטה הזו לא תבוא על חשבון הטבעיות הנורמלית. לכן אומרים חז"ל, לעתיד לבוא, עתידים כל בעלי אומנויות להעמיד דבריהם על הקרקע. זאת אומרת, כל המקצועות גם יקבלו את העוגן הקרקעי שלהם. זה מה שהיום אנחנו רואים, שהיום אנשים מחפשים מאוד טבעיות. זאת אומרת, כמה שיש טכנולוגיה, אנשים מחפשים גם ריאה ירוקה. תוך העיר האורבנית, שהכל הייטק וזה, אנשים צריכים גם שיהיה להם איזה פארק, שזה, או באוכל, נכון? אנשים היום, כמה שאוכל תעשייתי, אז מחפשים שהוא יהיה אורגני, טבעי. צריך שכל הקנייניות והפיתוח הזה של העולם לא יבוא על חשבון המציאות הקרקעית הטבעית. לכן חקלאות, זה מקצוע, התורה לא סתם מתעסקת בעיקר סביב חקלאות, זה לא בגלל שפעם היה חקלאות והיום. כי חקלאות יש במשהו שהוא מאוד קשור אל הקנייניות והרכושנות, אבל בצורה מאוד מעוגנת, ולא משהו שמנתק את האדם מהטבעיות והנורמלית. אבל מכל מקום, זה האיש הישראלי. יעקב אבינו לוקח את כל הרכוש שלו ומעביר אותו מארץ ישראל דרך מעבר יבוק, ייחוד ברכה וקדושה, לארץ ישראל. ומשם הוא פוגש את עשיו, גם שימו לב להבדל. עשיו, דיברנו על זה שוב, דיברנו פרשת תולדות. איך עשיו מגיע? עשיו מגיע, כך חנני אלוהים וכי יש לי כל. הוא אומר, עשיו יש לי הכל. הוא כולו מלא בתחושת הריחושנות. הנה, יש לי, הסקתי, קניתי. והוא לא מוותר, כן? אחרי שיעקב אבינו והפצר בו, יעקב אבינו אומר לו, תיקח, ויקח. כן, הוא ממשיך לקחת. ויאמר, ניסה ונלכה והלכה לנגדך. אומר עשיו, יאללה, יאללה, זזים, זזים, מצליחים, כובשים, אנחנו פה משתלטים על העולם. ויאמר אליו יעקב, אדוני, אדוני יודע כי הילדים רכים והצון והבקר עלות עליי ותפקום יום אחד ומתו כל הצון. יעבור נא אדוני לפני עבדו. ואני את נהלה לאיתי, לרגל המלאכה אשר לפניי, ולרגל הילדים עד אשר אבוא אל אדוני סעירה. אנחנו ניפגש בסוף. עלו מושים בהר ציון לשפוט את הר עשיו. בינתיים, הדרך שלנו לחבר חיבורים היא בצורה איטית. צורה שהיא מתנהלת לה כמעה כמעה. כך היא גאולתן של ישראל. מין זה גאולה. גאולה זה איך לאט לאט מתברר איך שהעולם הישראלי מחבר את העולם כולו. כל המחשבות, כל החלומות, כל התקוות, כל האידיאולוגיות, כל השאיפות, כל הערכים, כל הזרמים, כל התרבויות, כולם לאט 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 מתחברות סביב ישראל. שריתה עם אלוהים ואנשים ותוכל. ויבוא יעקב שלם. עיר שכם. אומרים חז"ל, מה זה שלם? שלם בממונו, שלם בגופו, שלם בתורתו. שלמות. גם הממון. הכל שלם. הכל מתחבר. ואז מסתבר לנו, המשך הפרשה, שחיבורים מגיעים בצורה לפעמים ישרה ולפעמים בצורה עקומה. ותצא דינה בת לאה אשר ילדה ליעקב לראות בבנות הארץ. חז"ל דורשים את זה לגנאי, שדינה היא כמו אמא לאה, כן, שיצא שם עם הדודאים, כן, שהיא יוצאת. לאה, אני מזכיר לכם מה שדיברנו בפרשייה הקודמת, לאה זה אותו כוח בעם ישראל שמדבר על שאיפות גדולות, רעיונות רוחניים גדולים שהעולם צריך להתממש. לאה, דינה, ביטוי לתפיסה כזו. אפשר עכשיו כבר להתחבר עם כולם. גם עם שכם וחמור, לא נזרת מספיק. ואז קורה מה שקורה. כאשר מנסים לקפוץ מדרגות, מנסים לדלג שלבים, נעשים חיבורים בצורה לא טובה. שלמה המלך, בבוא העת, גם מפול בדבר הזה. שלמה נושא 1,000 נשים, סברים חכמים, מה זה 1,000 הנשים של שלמה? זה היה הרצון הזה. לגייר את כל העולם, לחבר את כל העולם. גם את בת פרו, את צי התומה, נכניס פנימה, ואנחנו ככה נקדם את המציאות. נשב מטות את לבבו. כאשר החיבורים האלה נעשים מוקדם מדי, כאשר אדם מנסה ליצור קשרים וחיבורים לא בסדר הנכון, ואז יש כוחות בעם ישראל שתפקידם לעשות הפוך. שמעון ולוי עושים את מה שהם עושים. יעקב מוחה בהם. שוב, יש כל הזמן מתח בבית יעקב. מה הדרך להתנהל? יעקב מוחה בהם. ואתה, כן, יעקב אבינו. ויאמר יעקב אל שמעון ולוי, אחרתם אותי לאבישני ביושב הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר, ונספו עליי ויקרוני ונשמתי אני וביתי. אומר יעקב, אנחנו עוד לא במצב הזה שאנחנו עכשיו הולכים להילחם עם כל העולם. כמו עם עשיו, שימו לב, יעקב שהוא נפגש עם עשיו, הוא משתחווה לפניו. ויש כוחות בעם ישראל, זה התפקיד שלהם. אנחנו לעתיד לבוא, נקנה את הכל, נחבר את הכל, בינתיים צריך להסתדר עם המציאות כפי שהיא. עכשיו צריך לשחד את הפריץ שלא יהרוג אותנו, ורק יגרש אותנו מהעירה. עושה לנו טובה. עכשיו צריך להוריד את הראש, לחכות שהיודנרט תתחלף. יש לזה מקום, מעם ישראל. שמעון ולוי הם כבר מדברים על משהו אחר. החזונה יעשה את החותן? מה? הפקר פה? עם ישראל לא יעמוד על שלו? יעקב אגב שותק, לא עונה לה. דיון בראשונים, האחרונים, שמעון, ורואים שאחרי זה שהוא מברך את השבטים, אז הוא סוגר איתם חשבון. בסדר, יש פה כוחות שונים שצריכים. אבל יש פה איזו גישה. איך מתנהלים, איך מחברים דברים. ואז, אחרי הסיפור של שכם ודינה, ויאמר אלוהים אל יעקב, קום עלי בית אל ושב שם ועשה שם מזבח לאל הנראה אליך בברכים מפני עשיו אחיך. ואז יעקב הולך, מתקדש, קורא ברית עם הקדוש ברוך הוא, ותמה דבורה מנקת רבקה. פתאום הופיעה משום מקום, מישהי שאף פעם לא שמענו עליה, דבורה מנקת רבקה, ותיקבר מתחת לבית אל, תחת האלון, ויקרא שמה אלון בחוט. אומרים חזל, מה זה הדבורה הזו? מנקת זה? שתי הסברים. הסבר אחד, שזה בעצם היה להסתיר, זאת אומרת, זה במקום לספר על מות רבקה, מות רבקה לא מסופר בתורה, אז כאילו דבורה היא כביכול במקום רבקה. למה לא רבקה? כי שלא יקללו האנשים את הרחם שמשם יצא עשיו. ביטוי כזה, שרבקה תפקידה בעולם עכשיו הוא לא שישאר קבר, אלא משהו עלום כזה. דעה אחרת, דבורה מנקת, למה היא כל כך חשובה? כי היא זו שחינכה את רבקה בבית בתואל. איך רבקה הצליחה לשרוד שם בתוך כל הג'ונגל של בית לבן ובתואל? בזכות דבורה. כן, וחזל דורשים את זה שזה דבורה, אשת לפידות, כן, גם היא שופטת את ישראל בעת ההיא. זאת אומרת, כוחות מסוימים שמסוגלים בתוך הבלגן, בתוך בית לבן, בתוך בית בתואל, לחבר את מה שצריך לחבר. בית יעקב מלקט, ניצוצות מכל מקום בעולם. גם שם, מתוך בית לבן, מוציאים את רבקה, דבורה, מנקת רבקה. ומשם זה ממשיך, רחל יולדת בן עוני, והיא נקברת על אם הדרך. רחל, אמרנו, זה אותו כוח בעם ישראל שמחבר חיבורים בצורה של כאן ועכשיו. רחל, זה יפת תואר, יפת מראה. המציאות צריכה להתקדם. בהתחלה יעקב מאוד נמשך לזה, ויאהב יעקב את רחל, זה החיבור הטבעי, ככה מקדמים את העולם. אחרי זה מסתבר, והנה בבוקר, הנה היא לאה, דברים מסובכים יותר, צריך מגמות ארוכות טווח, לחבר את העולם זה לא כל כך פשוט. רחל נקברת על אם הדרך. אם זה חצי מאימא, היא לא הספיקה להיות אימא. ותקרוע את שמה בן עוני, בן כאבי. רחל זה אותו כוח שמנסה לפרוץ במציאות ולא מגיע לידי מימוש. עוד אי אפשר לחבר את הכל. בסדר. נקברת עליהם הדרך ושם היא בוכה על בניה כעינינו. כוח שנותן למציאות להתנהל, גם הכוח של רחל מבין את הסבלנות של הקימה קימה. שיש דברים שהם עוד לא בשלים להופיע בעולם. ובנימין שיחבר, כן, בנחלתו של בנימין יהיה בית המקדש. בסדר? מקום שיחבר בין כל שבטי ישראל. עכשיו הוא בן עוני. עכשיו זה עוד כאב, זה עוד לא מופיע. ואז, והיו בני יעקב 12, וישכב ראובן, סליחה, והי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילך ראובן, וישכב את בלעה, פילגש אביו, וישמע ישראל. עוד סיבוך בתוך בית יעקב. ראובן שוכב את בלעה, פילגש אביו. אומרים חז"ל, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, הוא לא שכב עם בלעה, פילגש אביו, אלא בלבל יצויי אביו, הוציא את המיטה של בלהה, שפחת רחל, מאוהל יעקב, ושם את המיטה שלה. כן, הוא אמר, מה ראובן? כל עוד רחל הייתה בחיים בסדר, אז אני מבין שאמא שלי נדחתה. עכשיו, שרחל נפטרה, אתה מכניס את בלהה, שפחת תירש גבירתה, אז לפחות עכשיו את לאה. ועל הדבר הזה מעלה עליו הכתוב כאילו שכב עם בלעה פילגש אביו. זה היה כזה דבר חמור, שזה כביכול הדבר המזעזע הזה. ספרים חכמים, שוב, מה הכוונה? וישכב ראובן עם בלעה פילגש אביו. בלבל יצוי אביו, יש פה מתח. ראובן הוא בשיטה של לאה. שוב, אנחנו צריכים להתנהל לאט לאט, בדרך ארוכה. יש עוד שאיפות גדולות. אתה יעקב אבינו רוצה לחבר את כל העולם כולו. להעביר את כל העולם דרך מעבור יבוק. להתמודד עם שרו של עשיו. ראינו מה קורה שמנסים לעשות דברים כאלה. קוראים אסונות. רחל מתה באמצע הדרך. ובהמשך אני אומר עם פרשה הבאה, הבן של רחל יוסף מצית את בני לאה. הוא מדבר על דברים שמחרפנים אותם. מציץ איזה דרך שעכשיו כבר מתקנים את העולם, אפשר עכשיו להצנהל, לחבר כל דבר, להיכנס לכל מקום, להיכנס למצרים, בני לאה, כן, נשליך אותו אל הבור ונראה מה יהיו חלומותיו. זה לא עובד ככה. גם עכשיו, לאה תהיה באוהל יעקב, לא בלעה. יעקב אומר לו, לא, אני יודע מה שאני עושה. זה שאני מתעקש על רחל ועל בלעה, אני מבין איך המציאות צריכה להתנהל. התנהלות, המציאות תתנהל לא עם השאיפות הגבוהות, תתנהל גם בתוך העולם הזה, בתוך העבודה, בתוך ההתמודדות, בתוך האתגרים. כן, אנחנו נרד למצרים. אביו שמר את הדבר, את החלומות של יוסף. אנחנו נרד למצרים, ואנחנו נעבור את כל התהליכים שעם ישראל יעבור מהלך ההיסטוריה, שבכולם אנחנו מחברים חיבורים. סוף הפרשה, אלופי עשיו. אחרי שהבנו מה הכיוון של בית יעקב, מה הכיוון של בית ישראל, איך מחברים חיבורים בכל העולם, בואו נסגור את הפינה עם עשיו. עשיו, אלוף, כן, אל תולדות עשיו, הוא אדום, עשיו וכולי, כל הזמן הזה עכשיו, אבל כל הפסוקים שם מדברים גם על התפיסה העשיבית. הנה יש פה מעכשיו עד סוף כל הדורות, התמודדות, בין יעקב ובין עשיו. בין התפיסה הזו של הרכושנות האלימה, אדום, הדמומיות, אלוף עשיו, אלוף זה, כן, הכבישה, השתלטות וכולי, לבין התפיסה היעקובית שהיא עובדת בצורה יותר איטית עם המגמות שיש שם בפנים, רחל ולאה. ואם נתמצת את פרשת וישלח, אז מעבר יבוק. איך מחברים דברים? מה התפקיד של עם ישראל? לחבר דברים בעולם. אז זה התפקיד שלנו, לחבר דברים. אז כל מיני דרכים מחברים, לפעמים על ידי מלחמות, לפעמים על ידי שלום, לפעמים על ידי קניין, לפעמים על ידי פירוד. אבל הדרך תמיד ישראל. שרית הם אלוהים אנשים התוכל, קו שחורז במציאות, שמחבר את כל העולם כולו סביב בית ישראל. טוב, נעצור כאן, שיהיה לנו שבוע טוב, בת שלום.